לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7, מגיש ניצן קידר.
שלום רב לכם, אנחנו פותחים את יומן ערוץ 7 ליום ראשון ג' באב תשע"ט. נעסוק ביומן הזה בהתנהלותה של הממשלה, התנהלותו של הקבינט לגבי הבנייה בשטחי C. התארח אצלנו ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, שיומר שהוא אינו מרוצה מהבנייה הזו שאושרה בשטחי C עבור הפלסטינים. התנועה הקיבוצית מתגאה בכך שהיא מארחת אמהות וילדים מהפיליפינים שפקע אישור השהייה שלהם בישראל. שפי פז, הפעילה החברתית, תהיה כאן ותאמר, הקיבוצים מסתירים מהגרים עבריינים. גם על בליץ ההחתמות בליכוד נשוחח כאן. לאורך כל היום הזה חתמו חברי הכנסת ושרי הליכוד על כך שבנימין נתניהו הוא המועמד היחיד שלהם להרכיב את הממשלה הבאה. השאלה אם זה יחזיק מעמד בפועל, את השאלה הזאת נשאל בהמשך. נספר גם על מניין ייחודי ויוצא דופן שהקימו דתיים לאומיים שהתחברו לחסידות ברסלב באומן שבאוקראינה. מה בדיוק קורה שם? אנחנו נשמע מאחד המארגנים של המניין הזה. ולפני סיום נעסוק בנושא אחד כאוב, עמותת ידיד שפועלת מזה 22 שנים נמצאת על סף פירוק. הפרופסור יובל אלבשה נקרא כאן לסייע ולמנוע את פירוקה. לפי שעה עם כל הנושאים שעל הפרק, אני ניצן קידר, אנחנו יוצאים לדרך.
ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, שלום.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
אז היום אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי ההחלטה של הממשלה, של הקבינט, לבנות בשטחי C, שנקרחה בעוד כמה הגבלות. זה מספיק?
ראשית צריך לומר שבעיניי אין שום קשר בין בנייה יהודית לבנייה ערבית. לגבי הבנייה הערבית, יש בשנים האחרונות בנייה של עשרות אלפי יחידות דיור חדשות. יש דוח שרגבים הוציאו שמראה את הדבר הזה, יש דוחות של פיקוד מרכז שמראה את הדבר הזה, עשרות אלפי יחידות דיור שנבנות בתכנון ובביצוע של הרשות הפלסטינאית. ממשלת ישראל נוהגת בדירות האלה באוזלת יד. מבחינתנו, אם הייתה תוכנית אסטרטגית שהייתי רואה את הקורמת אור וגידים של אכיפה ואיך מטפלים בבנייה הפרועה הזאת, צריך להבין, זה עשרות קילומטרים של כבישים, עשרות אלפי דונמים של חקלאות. אם הייתי רואה אכיפה וטיפול, אז לא הייתי מדבר על מה כן ומה לא, אבל כרגע שאומרים רק מה כן, נותנים לערבים בתוך ההשתוללות הזאת עוד לגיטימציה ליחידות דיור, הדבר הזה הוא בעיניי תמוה.
אז אתה אומר שיכול להיות שצריך לשקול החלטות מהסוג הזה יותר לעומק, או שיכול להיות שראש הממשלה פה צריך לשחרר את ה-700 יחידות האלה כמס שפתיים לאנשהו?
טוב, אנחנו מתנגדים למס שפתיים, אנחנו לא עסוקים, אני לא עסוק להחליף את ראש הממשלה, יש לו את החשבונות שלו, רק לתת חלקים ממדינת ישראל בתור מס שפתיים, בעיניי הדבר הזה הוא לא נכון ולא ראוי. אבל מעבר למס שפתיים, החלטות כאלה צריכות להישקל, אני לא יודע מה יהיה בדיוני קבינט, אני לא מתיימר לדעת, אני בא לומר דבר אחד. מדינת ישראל נכשלת בטיפול של האוכלוסייה, של הבנייה של האוכלוסייה הערבית בשטחי C בצורה משמעותית. יש, אפשר לראות שלטים של הרשות הפלסטינאית על כבישים חדשים, על טרסות חדשות, על בתים חדשים, במימון אירופאי, במימון אנגליה, במימון בלגיה. את הדבר הזה ממשלת ישראל לא עושה. אז כשאני שומע רק מה כן, אני קשה לי להבין את הדבר הזה.
עכשיו נחזור ליחידות ליהודים. כשאנחנו שומעים, כשאדם שומע בבית, שאישרו אלפי יחידות דיור ליהודים, מה הוא צריך באמת להבין כשהוא שומע את הידיעה הזאת?
ראשית הוא צריך להבין שבהגדרה הקיימת היום, כל יחידת דיור עולה לאישור 4 פעמים. כלומר, כשמדברים על היום על 6,000 יחידות דיור, חלקם זה פעם ראשונה ששומעים עליהם, חלקם זה כבר פעם שנייה שמוכרים אותם, חלקם פעם שלישית וחלקם פעם רביעית. כלומר, בעצם כל פעם שמאשרים פול של יחידות דיור, אנחנו מדברים על כרבע, בין שליש לרבע, תלוי בסיטואציה, מהיחידות המוצהרות. זאת התמונה.
זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על 6,000, לכל היותר 2,000.
אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל כך אני מעריך שמדובר בעד 2,000 יחידות דיור חדשות.
וההתיישבות כן מציגה תוכניות להרבה יותר מן הסתם.
ודאי. בעבר נאמר לי שכל תוכנית שמוכנה עולה מיידית למועצת התכנון, זה בוודאות לא נכון. רק בבנימין יש תוכניות שמוכנות ולא עולות מסיבות כאלה ואחרות. וגם המגבלה הזאת היא שייכת לימים עברו. זה שבמדינת ישראל יהודים, באדמות מדינה כמובן, בשטחים מתוכננים כמובן, יש להם מגבלת בינוי והם צריכים לבנות רק כמה שהפריץ מרשה, זה השייך לתקופות אחרות. היום בדור שלנו יש ביקושים, אין דירות ביהודה ושומרון, מדברים על משבר דיור. אפשר לפתור אותו, זה פה לפתחנו, רק צריך לאשר את זה. לא מדובר על יישובים חדשים במקומות נידחים. ואת הדבר הבסיסי הזה אנחנו לא מקבלים מספיק.
ישראל גנץ, תודה רבה.
תודה רבה ושבוע טוב ובשורות טובות.
בליכוד עסקו היום בהחתמת השרים וחברי הכנסת על מסמך שמטרתו לקבוע שהיחיד שיוכל להרכיב ממשלה מטעם המפלגה הוא בנימין נתניהו. אנחנו משוחחים עם הדוקטור אסנת הקירב, ראש החטיבה למדע המדינה במכללה האקדמית הגליל המערבי. שלום.
שלום וברכה.
אז מה המשמעות של המסמך הזה כשחוקת הליכוד קובעת באופן ברור שממילא יושב ראש המפלגה הוא המועמד להרכבת הממשלה?
מבחינה חוקית לעצומה הזו אין שום מעמד, כי חוק יסוד הכנסת אומר בצורה מאוד ברורה שיש אפשרות שאחד מחברי הכנסת שיש לו את הסיכוי הכי גדול להרכיב ממשלה, הוא זה שהנשיא יאפשר לו להרכיב ממשלה. לא כתוב ראש רשימה. אז מבחינת החוק הם יכולים עכשיו לצאת בהצהרה ולחתום, וזה נותן תחושה של אחדות וגאווה, וכמובן חיזוק למעמדו של ראש הממשלה, וריסון של כל חברי הכנסת שאולי חושבים באיזשהו שלב להחליף את נתניהו. אבל בפועל, אחרי יום הבחירות, אם תתאפשר איזושהי סיטואציה שבה חבר כנסת אחר מהליכוד יהיה חלק מממשלת, יוביל את הליכוד כחלק מממשלת אחדות, מבחינת החוק זה אפשרי.
אז למה בעצם להחתים על מסמך כזה?
המשמעות היא המשמעות הצהרתית, חגיגית של אמירת אחדות, אבל מבחינה חוקית אין לה שום משמעות. הרי אם אני חוזרת לטיעון של נתניהו, אני עדיין אמשיך לכהן כראש ממשלה, כל עוד החוק לא אוסר עליי לעשות את זה. אז החוק נכון להיום מאפשר לכל חבר כנסת שיש לו את הסיכוי להרכיב ממשלה, להרכיב ממשלה. הוא לא חייב לעמוד בראש הרשימה. דבר החוק. אז אם אתה הולך לפי החוק, צריך ללכת לפי החוק באופן עקבי ולא לא באופן עקבי. אבל מבחינה הצהרתית יש ונותן איזשהו אפקט לנתניהו אולי, באיזושהי תשובה לליברמן, אבל מבחינת החוק אין לו שום תוקף.
ראינו את הרשימות אחרי סגירתן, ראינו סקרים, יש לנו אינדיקציה לאן פנינו מועדות בבחירות האלה?
הסקירה של הרשימות מידע על שני דברים שבחלף אחד לא נוגע בהם. קודם כל, מספרן של אנשים נמצא בשפל. אחרי שהיה תהליך של גידול, אני לא רוצה להגיד מאוד משמעותי, אבל עדיין גידול בבחירות האחרונות במספר אנשים, יש ממש רגרסיה מאוד רצינית, וזה חמור מאוד, שכל התהליך בעולם הוא לכיוון גידול מספר אנשים. הדבר השני, כל המפלגות שמתחילות עכשיו לדבר פוליטיקה ומנסות לשכנע אותנו להצביע בעבורן, אף אחת לא מדברת תוכן מה אני מציעה לעשות בהיבטים האלה והאלה, אלא אנחנו שוב חוזרים לעניין הפרסונלי. מי יהיה ראש ממשלה או מי לא יהיה ראש ממשלה. ואלה שתי נקודות שבעצם צריכים ללמד עלינו, על הציבור על הישראלי והמערכת הבחירות שלנו, שהתוכן כבר הפך להיות לא מהותי. המהות של מי מיוצג ועל מה נלחמים מבחינת תוכן כבר לא רלוונטי. זה עניין מאוד מאוד פרסונלי.
הדוקטור אסנת הקירב, ראש החטיבה למדע המדינה במכללה האקדמית הגליל המערבי, תודה רבה.
בבקשה.
הקיבוצים מתגאים בימים האחרונים בכך שבחודשי הקיץ הם מארחים אמהות וילדים מהגרים החיים כאן באופן בלתי חוקי, במטרה כביכול להעניק להם נופש. שלום לפעילה החברתית שפי פז.
היי, בוא נדייק, טוב, לא מדובר על נופש, מה שקורה זה ככה, יש לנו 50 אמהות, 36 אמהות נדמה לי, עם 50 ילדים, זה כל הסיפור שפיליפינים ברובם, שנתפסו במהלך השנה, שהם שוהים בעד שלא כחוק. מדובר בכאלה שהגיעו לארץ ברישיון, בשלב מסוים נטשו את מקום העבודה, עברו לעבוד בעבודות יותר משתלמות, ילדו ילדים, נאלצו לחזור הביתה, החליטו שהם לא חוזרות הביתה, מתחת לרדאר. בקיצור, מדברים פה על כ-50 ילדים שחיים בישראל ללא אישור שהייה שלא כחוק 15 שנה. אוקיי? נתפסו במהלך השנה, קיבלו צו גירוש, כמו שמקובל לעשות תופסים שוהה בלתי חוקי. ביקשו רחמים, אמרו בואו ניתן לילדים לסיים את שנת הלימודים. נתנו להם לסיים את שנת הלימודים, בתנאי שהם חותמות על התחייבות לצאת ומראות כרטיסי טיסה. הגיע הזמן, הם לא רוצות לצאת.
איך את מתייחסת לפעילות של הקיבוצים בתחום?
שמר, עכשיו בואו ניכנס לנושא הקיבוצים. מעבר לעובדה שעושים הפגנות ללא סוף, וקמפיין מטורף, וכל יום אתה רואה בטלוויזיה, זה עוד יד שלי פיני בוכה מול המצלמה, הקיבוצים מרביעים אותם. כלומר, הם הוציאו אותם מהעיר, פיזרו אותם בכמה קיבוצים ומושבים, מחזיקים אותם שם עד סוף אוגוסט, מתוך התוכנית שבסוף אוגוסט ירשמו את הילדים לבית ספר, ואז הם שוב יהיו בבית ספר, ואז שוב יהיה קשה לגרש אותם, וככה ניצחו את המערכת. באים הקיבוצים, שבעצם מה שהם עושים זה עברה על החוק בינינו. לא משנה כרגע מה דעתך, תפיסת עולמך, זאת עברה על החוק. דובר פה בהסתרה של עבריינים מבוקשים על ידי המדינה. אוקיי? לא מספיק שהם מסתירים אותם, הם מציגים את זה כשאני אקרא לך משפט ממה שהם כותבים, הברק בעיניים, המסירות והסיכון הלא פשוטים, במעשה זה, מעמידים את אותם החברים בשורה אחת עם חסידי אומות העולם בתקופת השואה, הפרעות והאינקוויזיציה בספרד. אחר כך כן. הם גם מביאים הגבלה להפלה, איך שהורידו מפילים בחשיכה על הים. אבל עזוב את ההפלה, זה קטן. אנשים מחביאים משפחה פיליפינית בקיבוץ, לא נשקפת שום סכנה. לפיליפינים לא נשקפת שום סכנה, כי אני מזכירה לך שמנילה זה לא אושוויץ, ואין בפיליפינים בורות הריגה, ואף אין שם רצח עם, אין שם אפילו מלחמת אזרחים, לא נשקפת להם סכנה, חלק גדול מהילדים, האבות שלהם שם, יש להם משפחות, מדובר פה ברילוקיישן, נגמר, חוזרים הביתה. הקיבוצניקים מציגים את זה, הם חסידי אומות העולם תקופת השואה. מה זה אומר מדינת ישראל? אנחנו כולם מבינים, נכון? אני לא צריך להגיד את זה במילים. זה המצב שלנו כרגע.
אנחנו מבינים שביום שלישי מתוכננת גם הפגנה למען המאגרים, שדעתכם אינה נוחה ממנה.
כיוון שהם עושים קמפיין מטורף לגמרי. יום שלישי הקרוב הם עושים עצרת. עצרת, הם קוראים לזה עצרת חירום. אני קוראת לזה עצרת הסתה והמרדה. עצרת ברחבת מוזיאון תל אביב, בתל אביב 7 בערב, עם הרבה אומנים, עם הרבה ילדים, עם הרבה נוער של תנועות נוער, והם על אותו בסיס, על אותו בסיס להפסיק גירוש. עכשיו, מה הבעיה בגירוש הזה? מה הבעיה הכי חמורה בסיפור הזה? בזמנו, לפני שנה ומשהו, כשהיה מאבק נגד גירוש המסתננים, אמרו לנו, מדינת ישראל שולחת אותם אל מותם, אסור לשלוח אותם. היום לאף אחד לא מדבר על מותם. היום הטענה היא, התירוץ היחיד שיש להם זה, שהם נולדו בישראל והם מדברים רק עברית. אז הם אולי נולדו בישראל, הם כולם מדברים על צפות. ההורים שלהם היו צריכים ללמד אותם את התרבות שלהם. ומאיפה זה? זה לא טיעון, זה לא טיעון. יש במדינה הזאת מאות אלפי, אם לא יותר, ילדים, שעלו לפה כעולים חדשים. בדיוק אותו מצב. יש עוד עשרות הסיידים שיהיו ברלוקיישן וחזרו הביתה. זה לא טיעון, נולדתי במדינה ואני מדבר רק עברית. כיוון שהטיעון הזה תופס גם לגבי ילדי המסתננים. ואם היה זה פיליפיני הראשון שהמדינה תכיר בזה שהוא נשאר פה והלחץ הציבורי המסיבי, בגלל שהוא מדבר עברית נולד בישראל, הלך עלינו, נגמר הסיפור. אין יותר מדיניות הגירה. כל מהגר שיגיע לפה, דבר ראשון שיעשה זה ילד. ילדיו עושים, הם עושים בהמוניהם. ילד. ברגע שיש לך ילד זה אותה סגור. כמו שאמרה אמו של אחד הילדים האלה, אחת הנשים המיועדות לגירוש, בלי להתבייש, אמרה בטלוויזיה, כל ילד שנולד בישראל מגיע לתו אזרחות.
מה אתם תעשו מול ההפגנה?
אנחנו לא עושים גם סודרת, מסיבה אחת פשוטה, כי כשאנחנו עושים הפגנה מסודרת ומודיעים עלינו, מקצים רישיון, צרים אותנו 100 מטר משם, מאחורי גדרות, זאת לא המטרה. אנחנו קוראים לציבור פשוט להגיע, להשתתף בעצרת, להביע את דעתו, איפה שצריך לשרוק, איפה שצריך לריב, איפה שצריך להרגיז את האנשים. לא קוראים לנסות שום דבר לא חוקי, אבל כן להיות שם ולעבוד משקל נגד. לא מרחוק עם שלטים ו... יהיו גם שלטים, אבל לא מרחוק עם מגפון נעלמים בפנים. לא יזהו אתכם, לא מכירים אתכם. תורידו את הכיפות, ואחר שאתכם עם כיפות. זה אוטומטית מבחינת משטרה, ימין, אתה יודע, אתה בא עם כיפה, אתה ימין. תגיעו פשוט כמו ציבור, תיכנסו לתוך ההפגנה הזאת, תגידו להם אתם חושבים עליהם, אנחנו נהיה שם, נתקרב ככל האפשר, לנו יהיה יותר קשה להתקרב, ואנחנו נעשה שם הרבה מאוד בלגן, מישהו צריך לשים סוף לטירוף הזה, כי זה טירוף בסופו של דבר. בטירוף, נתנולה אנחנו נגיע עוד.
שפי פז, תודה רבה לך.
תודה רבה. יום שלישי, 7:30 בערב.
באומן שבאוקראינה פועל מניין של דתיים לאומיים שמצאו את החיבור המיוחד שלהם דווקא בחסידות ברסלב. אנחנו מבקשים לדבר עם אחד ממייסדי המניין הזה, נפתלי פרומברג, שלום.
שלום ניצן.
אז איך דתיים לאומיים מתחברים דווקא לברסלב ומקימים מניין דתי לאומי לגמרי באומן?
אוקיי, אז נתחיל את המשפט מאוד מקומם של רבי נחמן, שהוא אמר שלהציג לבוא כל העולם עם אנשי ברסלב. זה משפט ככה שיכול להציג. ודאי אין הכוונה שכולם יהיו פונפונים ועם רכבים של ריקודים ברחובות, אלא באמת שכל אחד, כל מי שיוצא, יהיה לו אפשרות לעורר את הלב שלו, לקרר את הלב שלו לריבונו של עולם, ורבי נחמן הציע דרך לעשות את זה, ובאמת בשנים האחרונות נוצרה פתיחות מאוד מאוד גדולה בציבור הדתי-לאומי לחסידות, כמובן לחסידות חב"ד, לחסידות נוספות וגם לחסידות ברסלב, ואנשים רבים וטובים בגיל צעיר וגם בגיל מאוחר יותר מזהים את רבי נחמן ככתובת לעבודת השם, עם הרבה דברים שמשיקים למה שהציבור הדתי-לאומי ב-DNA, לב פתוח, אהבת ארץ ישראל, פנימיות, רצון לאמת וכנות, וכחלק מהחבילה, פסקת חבילה של התקרבות לרבי נחמן, מגיע הדבר הזה שנקרא אומן ראש השנה. אני חייב לציין שאני בתחילת הדרך הייתי אומר שאני ברסלבר, אבל אני לא נוסע לאומן. זה לא בשבילי, זה לא בשביל מי שאוהב את ארץ ישראל. ועם השנים, אז נדבקתי גם בחיידק, אני וחברים טובים לדרך, חברים שהתקרבו יחד לברסלב, לפני 15 שנה, והתחלנו להגיע לאומן. כשאתה בא לאומן, אז ההרגשה הראשונית היא הרגשה של כמו איזה דתי לאומי שמגיע לשמחת תורה לקרלין, רוקד עם כל החסידים, או להבדיל כמו דתי לאומי שמגיע למשחק של ביתר ירושלים, רואה את כל הארצים, ולא בהכרח הרגשה שהגיעה לאחראית שלו, לרבי שלו. זאת הרגשה מתפקלת למי שמדבר את רבי נחמן כרבי שלו, כדרך שבה הוא בחר בעבודת השם. הדבר הזה גרם לפני כמה שנים להקמת מניין קטן ומתחם לינה לציבור הדתי-לאומי, שלהפתעתנו תופס ברמה מטורפת, מאות אנשים מגיעים למניין, וקוראים שם דברים מאוד מאוד מרגשים, מי שמחובר לברסלב, מי שמחובר גם לציבור הזה, לפחות אני יכול להגיד עליי והחברים שלי, למשל מנגינות אנחנו רגילים מילדות, איזה מנגינות מישיבת הכותל, כל אחד עם המנגינות גם מהשלט וכו', כי פשוט מתחברות ככה עם השמחה ועם הריקודים של השירות אצל הרבי שלנו אצל רבי נחמן. ולא מדובר על זה שהוא משהו בדיעבד מבחינתנו, לא מדובר על זה שאנחנו חצי ברסלבי, חצי דתיים לאומיים וכאלה זה ככה, אלא יש איזושהי הרמוניה מאוד מיוחדת במקום בין התורה של רבי נחמן לבין האהבה של הציבור הדתי לאומי, וגם תופעות מאוד מעניינות. אני אספר פה תופעה אחת, יש באומן מתחם של חסידי סאטמר, שבחוץ יש ילד גדול, אין כניסה למי שבוחר בבחירות, אם כבר אנחנו בעבירת בחירות, אז אפשר להזכיר את זה. וכמה מאות מטרים היה מתחם שלנו, והיינו מאות אנשים ששרו בשירו של בימי לנדר, בשירות על הרפוק, עלה למעלה עלה. זה היה לפני 2003 ככה שהשיר הזה עשה ותפס חזק. ואני יצאתי במקום, נעמדתי ככה ליד הבית מדרש של סאטמר, והיה לי מאוד שמחה מההבנה שבאופן מצחיק ומרגש, דווקא באומן, דווקא את רבי נחמן, איזשהו חיבור בין הליבונים, בין הגוונים הקיצוניים כל כך בעם ישראל. וזהו, זה מקום שהוא מצד אחד מיועד למי שבא לאומן, מנהל וברסלבר. מצד שני, כל מי שמגיע מרגיש שם לגמרי בנוח, ברמת ויכוחים האם מותר לתת מהארץ או לא, ויכוחים על פוליטיקה, תפעמים וסנדלים כמנהג אנשי שלומן רלטים לאומיים, ממש אווירה מאוד טובה, מאוד כיפת, מאוד חברית. רבי נחמן קרא למפגש אצלו הקיבוץ. אומרים שבקור המדינה הקיבוצניקים לקחו את הלשון המושאלת הזאת מרבי נחמן, ובאמת יש שם אווירה של קיבוץ פרטה משמע, גם קיבוץ אברסלב וגם קיבוץ. וזה דבר מאוד נחמד וכיף, ונותן כוח לכל הזמן.
אז למה דווקא באומן ולא לעשות את הדבר הזה היפה הזה כאן בישראל?
אפשר להתקל בזה תורה חיצונית, שמחות כלל תמיד יותר קל להתחבר לאנשים שיותר דומים לך, כמו שתי ישראלים שנפגשים בחול, ובבחינה חיצונית. מבחינה פנימית, רבי נחמן, שלצערנו עדיין נמצא באומן, משה את ה... את ההתחזקות שלו ואת הכוח של ההתקרבות אליו דווקא שם. הוא ביקש שיבוא אליו, אני לא אעריך בזה כי זה לא המטרת השיחה, להעריך למה לבוא לאומן, מי שבא ברוך הבא, מי שלא בא גם זה מובן מאוד, אין כאן שום ניסיון כזה, אבל מי שכבר בא לאומן, אז באופן טבעי הלב שלו נחשף לבשורה הזאת של רבי נחמן, לבשורת האהבה, הנקודות הטובות, הפתיחות, ואם נחזור למקום הקצת חיצוני, אז כן, שבוע להיות לחוץ לבית עם חברים הישיבה, חברים אהבה, חברים חדשים, זה יותר אהבה מאוד גדולה וקרבת לבבות מאוד מאוד גדולה. וקורה את הרומה, זה עובדת קיימת במציאות, ברוך השם.
נפתלי פומברג, תודה רבה לך.
תודה ניצן ותודה לכולם.
עכשיו אנחנו לנושא כאוב, מפרק מונה לעמותת ידיד ששנים פעלה בתחומי הרווחה למען השכבות החלשות במגוון תחומים. איתנו הפרופסור יובל אלבשן ממייסדי העמותה ומי שעבד בקרוב ל-10 שנים. שלום לך.
שלום וברכה.
אז העמותה עסקה שנים רבות בסיוע ובמעשי חסד, כעת היא נקלעה לקשיים.
נכון, אני רק אגיד, אני חשוב להגיד, עמותת ידיד שהקמנו אותה לפני 22 שנה דווקא התנגדה לביטוי שאתה השתמשת בו, ניצן, מעשי חסד. לא עשינו מעשי חסד, עשינו מעשי זכויות. הרעיון היה בדיוק ככה, בנושאים החברתיים, במלחמה בעוני, לקחת את זה ממקום של צדקה שניתנת בחסד לזכויות שמוענקות, לזכויות שמוענקות בדין. המטרה שלנו הייתה להפוך את כל מה שמגיע לבני אדם מתוקף זה שהם בני אדם פה במדינת ישראל, ולהפוך את זה לדין, לזכויות, זכות לביטחון תעסוקתי, זכות לחינוך, זכות לבריאות, זכות לתעסוקה, זכות לקורת גג, זכות לדיור, כל הדברים האלה, להפוך אותם מזכאויות וחסד, נגמחים אם תרצה, למעשים שהמדינה אמורה לספק במסגרת זכויות, אני לא צריך אף טובה של אף אחד. אני גדלתי בשכונה שבה היו הרבה פקידי סעד. למזלי, המשפחה שלי לא נזקקה להם. אבל אני זוכר עדיין את היום בחודש שפקידי הסעד הגיעו, שכל השכנים היו שמים את הדברים אצלנו במקרר, כדי שפקיד הסעד לא יראה, ואז הם יקבלו את התמיכה שלהם. עכשיו, ההשפלה שהייתה בזה, היא, אתה יודע, הייתה בלתי נסבלת. ולכן המטרה, כשהעמותה קם ב-1997, המטרה הייתה שהמערות האלה לא יחזרו עליהן, שאנחנו לא נראות פעם פקידי סעד, במקרה ההוא היו מפאיניקים בתקופה ההיא, שהם מסתובבים, פותחים את המקרר, ואם המקרר ריק נותנים תמיכה, ואם לא, אז הם לא נותנים, וגם כמובן זה היה נתון לכל מיני עקיות. המטרה הייתה להתחיל להפוך את זה לזכויות, ואני חושב שאחרי 22 שנות פעילות, היום זכויות חברתיות זה מושג מאוד מבוצר, גם במשפט הישראלי, גם בכלל יותר בעולם, ולעמותת ידיד יש חלק לא קטן במהפך האדיר הזה.
אז מה קרה בדרך?
מה קרה בדרך? תראה, לטפל בזכויות חברתיות, להבדיל מלטפל בבגצים, או לטפל בנושאים של דת ומדינה, או יהדות, או כיבוש, או לא יודע מה, בנושאים האלה, זה עבודה יומיומית. זה לעבוד אני. והמשמעות היא שזה עבודה הרבה יותר יקרה. אנחנו הקמנו רשת של מרכזי זכויות, שבסייעה היו 27 מרכזים, בפריפריה הענייה בישראל, שזה אומר מקריית שמונה עד לדימונה, כולל סדרות ונתיבות וקריית מלאכי. אני יכול לעבור לך כמעט כל מוקדי המוקדי העוני בישראל, ערבים ויהודים, חרדים, חילונים, כמעט בכל מקום כזה היה לנו מרכז זכויות, ולתפעל רשת כזאת שמטפלת ממש באנשים, לא עושה, נותנת ייעוץ כללי, מקבלת אנשים, מייצגת אותם, הכל חינם אין כסף, פותרת להם בעיות בכל מיני צורות וכולי, זה יחסית עולה הרבה כסף. עכשיו, למרות שהמשכורות היו תמיד תנועות בניגוד לכל מיני פרסומים, ולמרות שבאמת העלויות היו כאילו זניחות שאתה מסתכל עליהן, כי זה תמיד נשען על מתנדבים, ופעם עשינו חשבון לטובת איזה קרן, שאנחנו ב-10 מיליון שקל בשנה חוסכים למדינה, סכום של 40 מיליון כל שנה, רק בגלל שאנשים האלה מקבלים מראש דברים ונעמדים על הרגליים, ולא הופכים למתמחי סעד וכו'. אבל זה אומר שזה מצריך הרבה כסף. בשנים האחרונות, תמיד היה בעיה לגייס כסף, אני חייב לומר, תמיד, אבל בשנים האחרונות היו, יש עוד שתי צרות שהתגוללו עלינו. אחד, שככל שהקמפיין הזה של קץ הדמוקרטיה תפס יותר ויותר תאוצה, והכל הפך לכן ביבי או רק לא ביבי, הכספים המעטים שעוד הסכימו לבוא לנושא צדק חברתי כמעט ולא הגיעו. יהדות צפון אמריקה, שהיא היהדות שתרמה לנו, ברחה מזה. זה דבר אחד. והדבר השני, המקום שהמדינה שיתפה פעולה ועזרה, ועזרה, שאני אומר עזרה, זה אומר גם הרבה מאוד חוקים שאנחנו מאוד גאים שיעזרנו אותם. חוקים שאתה לא קראת עליהם בעיתונים ובתקשורת, כי הם לא באמת כאילו מעניינים, אבל בעיניים הרבה יותר מרגשים מחוק יסוד. אני אתן לך דוגמה אחת ברשותך, ניצן, אם אפשר. בעיניי החוק הכי חשוב, אני את הסטודנטים שלי מלמד אותו, למרות שאני אומר, הוא כאילו לא נחשב. אנחנו גילינו באיזה קיץ, שדווקא בדיור הציבורי, בעמידר, בעמיגור, בשקמונה, בפרזות, המקומות שבהם יש, באמת, העניים שבעניים, שם אין דודי שמש. במקרה, במקרה זה התגלה, בהפתעה. מישהו הסתכל ואומר, למה יש כזה חשבון גבוה, פתאום נפל לנו הסימון, אין דודי שמש. ואז גילינו שגם אף אחד לא רוצה לשים דודי שמש. כי לשים דוד שמש זה עולה 3,000 שקל, הכל ביחד, עם שינוי החשמל הנדרשים וכו'. לחברה המשכנת, לעמידר, לדוגמאות כמו עמידר, לא משתלם לשים את זה. הדיירים עצמם הם תמיד יהיו עניים מדי בשביל להוציא 3,000 שקל, וגם הדירה היא לא לגמרי שלהם, ואולי מחר יזיזו אותם, אז אין אינטרס. ואז הבדיחה שבארץ כזאת שטופת שמש וחום, גם בחורף, היחידים שמשלמים כל הזמן על דוד חשמלי זה העניים שבעניים. העברנו חוק שמחייב בעצם את המדינה כל שנה להקצות 5 מיליון שקלים, תראה איזה סכום זניח, אבל למה זה 5 מיליון? כי האוצר כמובן התנגד לזה, ולהתקין, ואני שמח להגיד שלפני כמה שנים הסתיימה התקנה בכל דירות הדיור הציבורי, וזה אומר שכל משפחה, ומדובר על מאות אלפים, קיבלה עוד בסדר גודל של 160 שקל לחודש, שזה המון, אם אתה חושב את זה שנתי, וגם בכלל. אז בהקשרים האלה זו דוגמה עכשיו, זו דוגמה לקשר המצוין שלנו עם חברי כנסת ועם שרים, יש עוד הרבה הרבה חוקים שאני יכול לתת לך אותם אחד אחרי השני, באמת, המון חוקים. בשנים האחרונות חברי הכנסת החברתיים משני הצדדים, גם הימניים וגם השמאליים, נעלמו מהמפה. הדגלים החברתיים קופלו כמעט בכל מקום, אתה כבר לא מוצא, אתה יודע, היה הרב יצחק לוי, היה בעיניי אביר זכויות אדם המפד"ל, הקדיש את חייו לנושאים החברתיים מולנו. אין לך כבר, אין לו ממשיך בצד הדתי-לאומי, אותו דבר קרה במרץ עם העלמות רן כהן, אותו דבר קורה עכשיו עם העלמות שלי יחימוביץ', אותו דבר אתה רואה בכל מיני מקומות, והמשמעות היא שהנושאים האלה הופכים להיות פחות חשובים, אז לארגון יש עוד פחות תומכים, וכשיש פחות תומכים, אז גם תקציבי מדינה ופרויקטים וכולי נעלמים, ואתה מחבר אחד לאחד, ואתה מבין למה הגענו לכזאת שוקת שבורה.
השיחה בינינו היא שיחת הספד, או שעדיין ניתן להציל את העמותה מהפירוק?
לא, היא שיחת כאב, כי אני הייתי שם לפני 22 שנה כשהתחלנו, ובהקשר הזה זה גם ברמה הכי אישית וכואבת, כי זה באמת היה מקום שאחת מאורחות הדין הצעירות אמרה לי, השבוע שעבר אמרה לי, זה מקום שבו מותר לצעוק, מותר פשוט לצעוק, לאנשים שלא נותנים להם להשמיע את הכל בשום מקום, אנחנו מרשים פה לצעוק ולהשתולל. זה מקום שניסים קורים בהם יום, זה באמת, אנשים זוקפים את קומתם, מדובר על מעל 500,000 ישראלים שנעזרו בעמותה הזאת ב-22 שנים האחרונות, ואם יש לי משהו שאני יכול להיות גאה בפעילות הציבורית שלי, זה רק ידיד. זה לא רק ידיד, זה קודם כל ידיד, אני גם גאה בדברים אחרים. אז קודם כל כן, יש פה גם כאב, אבל הכאב הוא לא הספד, כי יש עדיין סיכוי. שבוע שעבר מונה מפרק לעמותה, ואם המפרק הזה יגיע למסקנה על ידי בית המשפט, שאפשר להבריא את העמותה, ואפשר בכל זאת לתת לה להמשיך, אז העמותה תמשיך. ולשם אנחנו מכוונים, צוות העובדים שכבר לא מקבל מזכורות, וממשיך לעבוד במלוא המרץ, באמת, מגיש את כל עיתותיו לעניין הזה, גם אנחנו, שאנחנו, אתה יודע, מתנדבים, ואנשים שקשורים 22 שנה קשור כמעט כל יום לעמותה, אבל אני כבר לא עובד שם הרבה שנים, כולנו התגייסנו, השאיפה היא להשאיר אותה, היה ולא, אז השאיפה היא שפחות אחרים יקחו אחריות על זה, כי תחשוב שבמקומות האלה שעליהם אני מדבר, לאנשים האלה שעליהם אני מדבר, אין משהו אחר במקום מרכז הזכויות של ידיד. אם לא היה מרכז זכויות של ידיד, אף אחד לא ייתן להם ייעוץ משפטי, ואף אחד לא ייצג אותם, ואף אחד לא ייתן להם סיוע כלכלי, ואף אחד לא יעמיד אותם על הרגליים, ולא יישאר שם כלום. אנחנו בודדים בנוף הזה, ואנחנו העמותה החברתית הכמעט אחרונה, העמותה החברתית משפטית, הכמעט אחרונה שנשארה, בגלל שהיינו כל כך גדולים. ולכן הסגירה פה היא באמת, היא פריקה דלת או סתירה, לא רק על הפנים של אותם עשרות אלפים שכל שנה מקבלים סיוע, ואף אחד אחר לא ייתן, אלא גם על הפרצוף של החברה של כולנו. ששוב אנחנו נחזור למצב, שאם אתה עשיר אז יש לך סיוע, ואתה מגיע לבתי משפט, והכל פתוח ויש לך זכויות, יחסית זכויות נאותות, ואם אתה לא עשיר, אז אולי כתובות לך כמה זכויות על חוק, אבל אין אף אחד שיעזור לך להוציא אותם לפועל. בעיניי זה בלתי נסבל.
ומי יכול באמת לעזור, פילנטרופים ונדבנים?
גם, תראה, מדובר בסך הכל ב1,700,000 שקל. זהו, 1,700,000 שקל. לפעמים כשאני שומע על כל מיני פרסים שמחלקים, אפילו פה בירושלים, שעלות יום המתן הפרס היא 400,000 שקל, אני תודה, תופס את המעט שערות שעוד נשארו לי בקרחת, ואני אומר, איך אתם נותנים לזה, ואנחנו צריכים לסגור את המרכז זכויות באופקים? איך זה הגיוני הסיפור הזה? אני לא צריך להבין את הסדר העדיפויות, אבל זה חלק מהעניין, זה כנראה סדר העדיפויות. אז גם לנדבנים, וגם לתורמים, וגם אנשים שמוכנים להתנדב ולעזור, גם, אתה יודע, לא בכסף, אלא בשווי כסף, וגם מי שזה מוטל לפניו, זה הממשלה. יש ממשלה מתפקדת, ויש שר רווחה, ויש עוד אנשים שיכולים להעביר תקציבים, ויש ועדות, אתה יודע, כמו שאתה יודע, ועדות מענקים ועזבונות וכו', והיו שנים שקיבלנו, ואין סיבה שלא לקבל, כי אם יש עמותה שראוי שהמדינה תתמוך בה, זאת עמותת ידיד. ואני אגיד לך עוד מילה, ניסן, אנחנו כשהקמנו את ידיד, אנחנו חלמנו שהיא תסגר, שלא תתבלבל. כולנו בתחת המייסד חלמנו שהיא תיסגר. השאיפה הייתה שתוך 10 שנים המדינה תיקח אחריות ואותנו בנו לא יצטרכו. או שהעוני יהיה מוגר, אבל אתה יודע, אסור מתנו לא דביל. העוני לא יהיה מוגר לעולם, אבל המדינה הזאת שתעשה את מה שצריך. היום לסגור את העמותה כשהמדינה לא לוקחת כמעט אחריות והעניים נשארים לבד, והעוני אמנם לא גדל, אבל הוא גם לא ממש צומצם מאז, זה כאב לב שבעיניי משהו שמי שיכול למנוע שימנע.
הפרופסור יובל אלבשן ממייסדי עמותת ידיד, תודה רבה לך.
תודה לך, ניצן.
לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7, מגיש ניצן קידר.
אנחנו מסיימים את לפי שעה, יומן ערוץ 7 ליום ראשון, ג' באב, מחר בעזרת השם יהיה כאן שמעון כהן, אני ניצן קידר, להתראות.